מדיקאסט, פודקאסט הבריאות של רשת מדיקה מרכזים רפואיים. בהגשת טלי מץ. שיחות עומק עם הרופאים המובילים בישראל. על רפואה, סיפורים אישיים ומה שביניהם.
אורכי התרדמה נקראים גם קרוטיס. הם עוברים משני צידי הצוואר אל המוח. למעשה הם מובילים את עיקר הדם לחלק הקדמי של המוח. מכאן שחסימה או האטה של כלי דם כאלה עלולים להיות מסוכנים. ננסה להבין קצת יותר למה. יושבתי כאן היום דוקטור עופר גלילי, מומחה לכירורגיית כלי דם, מנהל מחלקת כלי דם במרכז הרפואי כרמל ובאלישע חיפה, והוא ינסה להסביר לנו על הסכנות וגם איך ניתן לטפל במקרים האלו. אז דוקטור גלילי, שלום וברוך הבא אלינו.
שלום, שלום,
תודה. שמחה מאוד שאתה כאן. אז כמו שהצגתי באמת בפתיח, למה מצב כזה עלול לסכן אותנו, או איפה בעצם הסכנה כאן?
הסכנה היא למעשה לא כל כך בירידת בכמות הדם שזורמת למוח, כי כמו שהזכרתי, יש שני עורקים משני הצדים, יש עוד עורקים מאחורה שהולכים בחוליות, וכמות הדם, גם אם עורק אחד מוצר מאוד, כמות הדם שמגיעה למוח היא מספיקה. הסכנה היא שההפרעה לזרימה גורמת ליצירה של קרישי דם, או של חלקיקים מהדופן, מאותו רובד תרשתי שגורם ליצירות, יעופו במורד הזרם, מה שנקרא, או במעלה הזרם לכיוון המוח, ויגרמו לאותם של אזור מסוים במוח, מה שנקרא שבץ או אירוע מוחי.
אז הסכנה היא בקרישים.
הסכנה היא בתסחיפים שעפים מאותו אזור מוצר באורכי התרדמה, ואת התסחיפים האלה אנחנו רוצים למנוע.
אוקיי, אז איך בעצם אדם אמור להיות מאובחן? לשים לב שמשהו לא מתנהל אצלו כשורה?
אז מרבית החולים בכלל לא יודעים, לא מודעים שיש הפרעה. ופה נכנס לתפקיד הרופא המשפחה, שהוא למעשה אותו הפונקציה, אותו בן אדם שאמור לזהות את מי שנמצא בסיכון, ולחפש אותו. איך לחפש? הבדיקה היא בדרך כלל בדיקת אולטרסאונד פשוטה. מה הם גורמי הסיכון? זה גורמי סיכון די קלאסיים, שכולם מכירים.
גיל.
סכרת, גיל מבוגר, לחץ דם גבוה, שומני דם. אז מטופלים כאלה שיש להם את גורמי הסיכון, או שכבר הייתה להם פגיעה בכלי דם במקומות אחרים בגוף, אם זה בלב או ברגליים במקומות אחרים, הם נמצאים בסיכון גבוה שתהיה להם מחלה גם באורכי התרדמה, ואת החולים האלה רופא המשפחה ישלח לבדיקת אולטרסאונד. זו קבוצה אחת של חולים, מה שאנחנו קוראים החולים האסימפטומטיים, שלא נתנו אף תסמין עד עכשיו, ואנחנו רוצים לתפוס אותם לפני שהם יתנו תסמין.
זה באמת תפקיד רופא המשפחה, במעקב השוטף שלו, רופא הקהילה.
נכון.
מי עוד?
יש את הקבוצה השנייה של החולים האסימפטומטיים, חולים שעשו איזה אירוע מוחי קטן, אירוע מוחי חולף, אירוע מוחי שהתבטא לפעמים באיזה הפרעה קלה בדיבור שנמשכה מספר שניות, או הפרעה בריאה שנמשכה כמה דקות. ואנחנו מתייחסים לזה כמעין איזה דגל אדום, אמנם זה האירוע מוחי חולף שלא ישאיר סימנים, אבל הוא מציב את המטופל בסיכון מוגבר מאוד לאירועים חוזרים, שעלולים להיות אירועים מאוד מסוכנים, עם שיתוק משמעותי ואפילו עד כדי מוות. אז אם חילקנו לקבוצים החולים הראשונים האסימפטומטיים, שרופא המשפחה יצטרך לסרוק ולחפש אותם, לחולים הסימפטומטיים שבדרך כלל כבר עברו איזה אשפוז או איזה בירור, והם ייבדקו, כ-20% מהחולים האלה, מכל הקבוצות האלה, יהיה להם מחלה משמעותית באורכי התרדמה, שתדרוש את ההתערבות שלנו, של מנתחי כלי הדם.
ואם אני מחברת את שתי הקבוצות שציינת, עד כמה זה שכיח באופן כללי באוכלוסייה?
ככל שהגיל עולה, זה שכיח יותר, ואנחנו מדברים שוב על סדר גודל של 10 עד 15, אלפים עד 20%, שוב, ככל שהגיל עולה. אם מסתכלים על אוכלוסייה המבוגרת מעל גיל 80, אפשר להגיע אפילו לאחוזים גבוהים יותר. אנשים הצעירים כמובן הם מוגנים יותר, אבל המחלה הזאת, מחלת טרשת עורקים, היא מתחילה אי שם בגיל צעיר, בגיל 20-30, והיא מתקדמת לאט לאט. כלומר, מגיעים למצב קליני עם סיכון מוגבר או עם אירוע מוחי בגיל 60-70.
וואו, אז אלו בפרט אנשים שצריך לשים אליהם לב. תגיד, אז בעצם מתי ניגשים, נעשתה הבחנה לצורך העניין, או נעשתה אזהרה? במהלך הבדיקה השוטפת מול רופא המשפחה, מתי צריך ללכת לבדוק את זה בפועל? כשמה קורה?
אז בדיקת אולטרסאונד היא בדיקה שרופא המשפחה ישלח, ואם תהיה באמת מחלה, אז הוא יגיע, החולה יופנה לכירורג כלי דם.
וזו הבדיקה הראשונית.
היא הבדיקה הראשונית, הסריקה הראשונית, ואז אנחנו נשלח לבדיקה שנקראת צינטור וירטואלי, או CT אנגיו, שלמעשה זה CT מזריקה של חומר ניגוד, שאנחנו מקבלים מפה מדויקת של כלי הדם, ואפשר לראות בדיוק את היצירות, אם יש יצירות, מה דרגתה, מה המבנה של הרובד התרשתי שגורם ליצירות, המיקום שלו בדיוק, ולתכנן את הטיפול אשמח בדיקת ה-CT.
אז אני שמחה שדיברת. אז בוא נדבר באמת על דרכי הטיפול. מה אפשר לעשות?
באופן כללי, כשאנחנו מדברים על מחלות כלי דם, יש מה שנקרא את השילוש הקדוש, יש 3 דרכים לטפל. יש את הטיפול השמרני, שהוא טיפול תרופתי. תרופות שמטרתן לדלל את הדם מצד אחד, כדי למנוע קרישי דם, ותרופות נוספות שמטרתן לייצב את הרובד התרשתי, תרופות שהן שכיחות, רופאי המשפחה רושמים אותם כבשגרה, סטטינים, קבוצה שמוכרת, אספירין וכולי, וזה הטיפול השמרני, שאם אין אופציה פולשנית, או אין צורך בטיפול פולשני, הטיפול השמרני צריך להקפיד עליו, והמעקב יהיה אצל רופאי המשפחה.
זה בטח מתייחס לקבוצה הראשונה שציינת.
נכון. הטיפול הפולשני מתחלק לשתיים, הזכרתי שלוש דרכים, השמרני, ואז הטיפול הפולשני שתיים, שאפשר לצנתר את אורכי התרדמה, או לנתח את אורכי התרדמה. שאם אנחנו מסתכלים קצת על ההיסטוריה האחרונה של ה-15-20 שנה האחרונות, הייתה התלהבות גדולה מאוד של צינטור. היום אנחנו נסוגים, כי אנחנו יודעים שהצינטור הוא לא כל כך בטוח, אפשר להיכנס לפרטים יותר, אבל הניתוח הוא בדרך כלל ברירת המחדל. ניתוח לתיקון של העורק.
אז בואו באמת נדבר על האפשרות הזאת. מתי מחליטים על צינטור? אמרת, אופציה פחות טובה, אבל עדיין קיימת. מתי מחליטים על צינטור ומתי על ניתוח?
אז חולה שהוא היה סימפטומטי, או חולה שהוא היה ללא אסימפטומטי, לא תסמינים, אבל הוא בסיכון גבוה לפי המבנה של הרובד התרשתי, ודרגת היצרות, דרגת היצרות היא מאוד חשובה. אני רק אומר ככה בסוגריים, שככל שדרגת היצרות היא גבוהה יותר, הסיכון לאירוע מוחי גדול יותר. Okay. אז בדרגת היצרות בדרך כלל מעל 70%, או חולה סימפטומטי עם דרגת היצרות מעל 50%, הוא יידרש לתיקון של העורק בניתוח. האופציה של צינטור נשמרת לאותם מטופלים שצריכים תיקון של העורק, אבל הם בסיכון גבוה מאוד לניתוח. חולים שיש להם מחלות נלוות.
חולים פשוט.
שיש להם מחלות נלוות, מחלת לב משמעותית או מחלת ריאות משמעותית, או חולים שהצוואר שלהם נותח בעבר ולכן הניתוח הוא מסוכן אליהם, הם ייהנו מהצינטור. מרבית החולים בסופו של דבר ילכו לניתוח, והניתוח, אמנם נשמע אולי קטסטרופלי, אבל זה ניתוח די בטוח.
אז בוא, אז תפקידך בין היתר להוריד את מפלס התאגה. אז איך באמת מתנהל ניתוח כזה?
אז זה מעניין, כי זה נשמע שזה ניתוח של עורקים למוח, כן. ואנחנו באופן מפתיע מנסים אותו, במרבית המקרים מנתחים אותו אפילו בהרדמה מקומית.
זה כבר נשמע קיצוני.
זה נשמע אולי קיצוני, אבל יש יתרון גדול מאוד, כי אנחנו מדברים על עורק שזורם אל המוח, ואנחנו צריכים במהלך הניתוח, בסופו של דבר, לסגור את הזרימה בעורק הזה, כי אי אפשר לנקות את העורק מבפנים כשיש בו זרימה. אתה סוגר את העורק למוח, אתה רוצה לדעת מה קורה עם המוח. הדרך הטובה ביותר לדעת מה קורה עם המוח, אם החולה בהכרה מלאה, ואנחנו פשוט משוחחים איתו תוך כדי.
וואו.
זה קצת לא נוח, כי צריך לשכב עם תנוחת צוואר לא נוחה וכו'.
לא נוח, זו הגדרה מעניינת.
אבל בסופו של דבר, מרבית החולים נהנים, אולי נהנים זה לא המילה הנכונה, אבל הם נהנים מהרדמה המקומית הזאת, כי אפשר לשוחח איתם ומדברים, ואנחנו משתדלים לשוחח שיחה שהיא קלה כזאת על המשפחה, וקצת בדיחות, ואנחנו רואים מה קורה למוח בזמן שאנחנו עובדים על העורק. מרבית החולים, מעל 90% מהחולים, סובלים את ההרדמה המקומית הזאת, הניתוח, ללא שום בעיות מיוחדות. חלקם המוח לא אוהב את הסגירה הזמנית הזאת, ואז יש לנו אינדיקציה מצוינת, אנחנו שמים איזה מעקף זמני בצוואר, כדי לאפשר זרימת דם טובה למוח, בזמן שאנחנו מנקים את העורק.
תשמע, נשמע קצת מדע בדיוני, אני חייבת לומר, לנקות את העורק שמוביל דם למוח, תוך כדי שיחה על ענייני די או מים המטופל, זה באמת, אבל כנראה שזה באמת האופציה.
זה עובד. יותר.
כן, בדיוק, במבחן התוצאה זה מוכיח את עצמו. תוך כמה זמן המטופל מתאושש, תוך כמה זמן הוא יכול לחזור לשגרה?
הוא חוזר לי, הוא נשאר בהשגחה בהתאוששות חדר ניתוח במשך 3-4 שעות, אחר כך עולה למחלקה ונשאר שם בסדר גודל של בין 24-48 שעות להשגחה, והולך הביתה, ובדרך כלל בבית השבוע הראשון הוא שבוע של קל בבית, בלי ספורט אקסטרים בשבוע הראשון, אבל בדרך כלל אחרי שבוע חוזרים לשגרה מלאה ללא...
לא נקוד לפסח בשבוע הזה.
בדיוק. אחרי שבוע ימים חוזרים לשגרה מלאה ללא שום מגבלה.
ואז מה קורה בעצם? נעשה בעצם עקב שוטף אחרי כדי...
ממשיכים לעקוב. הבדיחה אומרת שחירור כלי דם הוא חבר לכל החיים, הוא חתונה קתולית, זאת אומרת, המעקב ממשיך לכל החיים, בהתחלה עם בדיקות אולטרסאונד חוזרות אחרי חודש, אחרי 3 חודשים, אחר כך עוברים למעקב שנתי, כי שוב, אותם גורמים למחלה, אותם גורמי סיכון שהזכרנו בהתחלה, סכרת, לחץ דם, שומני הדם, הם נשארים שם, הם לא נעלמים.
אז אומר שיש סיכוי טוב שזה יחזור.
לאורך שנים המחלה יכולה לחזור, לא באחוזים גבוהים, בדרך כלל עד 10% לאורך החיים המחלה יכולה לחזור, ולכן המעקב הוא חשוב כדי למצוא את אותם חולים שהמחלה חוזרת ולטפל בהם.
אני מניחה שזה גם תלוי גיל, זאת אומרת, ככל שמגלים, מתחילים לטפל בגיל מוקדם יותר, הסיכוי שזה יחזור הוא מן הסתם גדול יותר, כי יש יותר שנים לחיות עם זה.
נכון, נכון. זה נקודה מצוינת, הגיל, כי באמת שאנחנו מטפלים עם מישהו צעיר יותר, אז אנחנו עושים מעקב הרבה יותר צמוד, הרבה יותר אגרסיבי, שוב, כי יש אורח חיים ארוך קדימה. צד השני של המטבע, אם אנחנו מגלים מישהו עם מחלה משמעותית בעורק, אבל הוא מאוד מבוגר, 85, 88, אנחנו לעתים נמנעים בגיל הזה גם הסיכון בניתוח הוא גדול יותר, וגם הרווח שלהם, כלומר, הקטנת הסיכון לאירוע מוחי היא לא משמעותית.
בוודאי.
לכן בגיל המבוגר אנחנו הרבה יותר שומרים את הסכין בכיס, מה שנקרא יותר.
תרתי משמע. אני רוצה לשאול אותך על שאלה לסיום, ככה כי אנחנו מדברים על מושג שבפיך בוודאי שגור מאוד, אבל מה מקור אורכי התרדמה? למה תרדמה? השם.
כי אם לוחצים עליהם מספיק חזק, ומפריעים לזרימת הדם למוח, מאבדים את ההכרה, נופלים לתרדמה, לתרדמת.
תרדמת, הבנתי. מעניין. האמת שזה מעניין.
הוותיקים יותר בינינו זוכרים את מסע בין כוכבים, את הסדרה, היה את ספוק שהיה לוחץ להם בצוואר, והם היו מתעלפים.
וואו.
זה הרעיון שעומד מאחורי זה.
לא חשבתי על זה.
נכון.
החזרת אותי אחלה לילדותי. אתה יודע מה? אני חושבת שהיום בערב אני עוד אראה פרק.
אוקיי.
ככה כדי להיזכר כמה זה קל. דוקטור עופר גלילי, תודה רבה לך שבאת אלינו. תודה רבה על ההסבר המפורט והמאוד מאוד הגיוני שנתת כאן. לטובת אלו שזקוקים לזה. תודה רבה לך.
תודה רבה.
מדיקאסט, פודקאסט הבריאות של רשת מדיקה מרכזים רפואיים. בהגשת טלי מץ. שיחות עומק עם הרופאים המובילים בישראל. על רפואה, סיפורים אישיים ומה שביניהם.